חלק מהעניינים שקשורים לתשובה, הזכרנו בעבר תורה של הרבי רבי זושה, שאומר שהמילה תשובה מורכבת מחמישה פסוקים בעצם. ראשי תיבות של חמישה פסוקים. תף, תמים תהיה עם השם אלוהיך. שין, שיוויתי השם לנגדי תמיד. ואהב, ואהבת לרעך כמוך. ב', בכל דרכיך דאהו. והי, זה הצנע לכת עם אלוהיך, או היא כל נקראת אלוהיך ישראל, יש גרסאות. והשבוע דיברנו על תמים תהיה עם השם אלוהיך בתחילת השבוע, אבל התורה הזאת עוסקת בשיוויתי השם לנגדי תמיד. כי חלק מה... אנחנו מכירים את המושג תשובה. המושג תשובה, כל עוד הוא נוגע אלינו, הכוונה לחזור בתשובה, לשפר את המעשים, אבל המושג תשובה הוא מושג הרבה יותר רחב. מושג הרבה יותר רחב. והמושג הרחב כולל בתוכו להשיב כל דבר למקורו. בעצם המושג תשובה בעומק הוא הכי דומה להשבת אבדה. לכן גם בפרשת השבוע יש, שהייתה, יש עניין מצוות השבת אבדה. זה הדבר הכי קרוב. הלך לאיבוד משהו, הלך לאיבוד חפץ, אתה משיב אותו. מה קורה כשהלך לאיבוד בן אדם? יכול להיות שבני אדם ילכו לאיבוד? יכול להיות, נכון? ככה... מה? כן, כן, ככה מתחיל המעשה מאבדת בת מלך של רבי נחמן. נכון, מעשה במלך אחד, שהיה לו שישה בנים ובת אחת, הוא היה מחבב אותה, משתעשע עמה, ויום אחד נמלט מפיו הדיבור שאלות טוב ייקח אותך, ובבוקר קם, והיא איננה, והמלך היה מצטער, והיא הלכה לאיבוד, עמוד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער, וביקש שיתנו לו סוס, הוא משרת, הוא מעות על הוצאות, והלך לבקשה עד שמצא. ואתה מספר רבנו איך ביקשה עד שמצא. סיפור של חיפוש. אז בעצם כל מציאות שהיא מתנתקת מבוראה, היא הלכה לאיבוד, וכשאתה מחזיר אותה לקשר עם הבורא יתברך, אתה מחזיר אותה למקום. זה נקרא בזוהר, וגם באיגרת הקודש של אדמו"ר הזקן, זה נקרא שהזוהר מחלק את המילה תשובה לשניים. תשוב, היי. ההי האחרונה של שם השם, שם השם הרי מורכב מיוד כ' ו' כ', נכון? אז ההי האחרונה, יש לה נטייה ליפול, ללכת לאיבוד. ואז יש לנו רק יוד, ה' וו'. וכשההי היא, האחרונה נופלת, זה נקרא שכינת בגלותה. שכינת בגלותה, מה שכתוב בפתח אליהו. שכינת בגלותה, מה היא שכינת בגלותה? שראשי נמלט טל. יוד, ה' וו', בגימטריה, עם המילוי, זה רק 39. יוד זה יוד וו' ד' זה 20. היי זה היי וא' זה 6, זה 26, וו' זה וו' א' וו' זה 13, זה 39. 39 בגימטריה, טל, שראשי נמלטל. אני בחוץ, הראש שלי מתרטב, ראשי נמלטל. כשמביאים את ההי האחרונה, צרפים אותה, אז אפשר להיכנס לתוך הארמון. אז בעצם כל מציאות שהיא מתנתקת מבוראה, זה נקרא שההי האחרונה נפלה, היי תתאה, ואז הזוהר אומר, מה זה תשובה? תשוב היי. תשוב, היית התאה, יש גם היא עילאה, אבל קודם כל מחזירים את ההי האחרונה, היא שבה למקורה, ואז אני מבין, גם הדבר הזה, שחשבתי שהוא הלך לאיבוד, שחשבתי שהוא לא קשור לריבונו של עולם, הנה, הצלחתי להשיב אותו למקורו. זה נקרא להשיב אותו, כן, בעי רצון, כשהאור כלול במקורו. אז זה להשיב אותו למקור. עכשיו, יש דברים שהם מאוד מאוד מובנים, נכון? אם לדוגמה עובד חפץ, ואני מחזיר אותו למקורו, אז ממש זה... היינו בקיץ בטיול, אז היינו בכנרת, ויש חוף, חוף צאלון, זה חוף כזה של דוסים. מגיעות הרבה משפחות דתיות, ויחסית, לא יחסית, חוף צנוע. יש שם ברית קדושה בין היהודים לבין הערבים, שכולם צנועים. בעוד אנחנו שם באיזה שולחן אוכלים, אז הבת שלי ראתה איזה סידור, אז היא אמרה לאיזה מישהי שעברה, זה שלכם הסידור הזה? אומרת לה, זה לא סידור, זה קוראן. אמרת לה, מה? אומרת לה, תראי, זה קוראן. היה כתוב סידור קוראן. אומרת לה, זה קוראן, מה קוראן? אומרת לה, לא, זה לא שלנו. לקחנו את הסידור, הסתכלנו, פתחנו, היה שם, היה טלפון. אז התקשרנו לו, התקשרנו אחרי זה עוד פעם, מתברר שזו משפחה שהם בכלל ידידי המכון, תורמי המכון וכל זה, נורא סמכו. הבאנו את זה כאן למשרדים, מקווה שלקחו את זה כבר. משפחת ויזל, אפרת, אולי הם רואים את השיעור הזה, אז שידעו שהסידור מחכה להם. שלחתי להם גם הודעה, אבל... אז זה נורא משמח. במקום שסידור ישכב זנוח באיזה חוף ולא יודע מה יהיה איתו, הוא חזר למקורו. אז זה ברור. להחזיר סידור לבעלים, אתה מבין שזה קשור, נכון? להחזיר ילד שהלך לאיבוד להורים שלו, זה דברים ברורים. אבל יש, מתברר במציאות, הרבה דברים שהלכו לאיבוד, ואף אחד לא כל כך רוצה להחזיר אותם, כי זה נראה באמת שהם לא שייכים. וזה כל מיני דברים רעים, שהם נראים הפך רצון הבורא יתברך. אז בדרך כלל מה שאנחנו אומרים, זה כמו שאתה רואה איזה חתול שחור, אני יודע מה, מה אתה עושה? אתה לא אומר, אוי, חתול, למי אני אחזיר אותו? אתה לוקח אבן, זורק עליו שעוד ילך, יברח יותר רחוק. נכון? אז גם פה אנחנו רואים כל מיני דברים רעים. מה אנחנו אומרים? שילך, שלא יהיה, תכלה שנה וקהילותיה, מרחקים את זה. אבל הבעל שם טוב, אור ישראל וקדושו, הבעל שם טוב, שחלק מהגדול, מהחידוש שהביא לעולם, זה שאין עוד מלבדו. והקדוש ברוך הוא נוכח ונמצא בבריאה כולה. הוא לא ברא את העולם במאז על אוטומט, אלא הוא מקיים ומחיה את העולם בכל רגע ורגע, והוא נמצא בכל דבר ודבר. ממילא איפה, איך נמצא גם הקדוש ברוך הוא איפה? גם בדברים הרעים. גם בדברים הלא טובים, גם שם הוא נוכח. רק אף אחד לא עושה את החיבור הזה. אז הדברים האלה הם דברים עבודים, שהלכו לאיבוד, וצריך להשיב אותם. ועל זה ככה מפרש הבעל שם טוב את הפירוש, שיביתי השם, לנגדי תמיד. המסנגדים מפרשים את זה שיבית השם לנגדי תמיד, שהקדוש ברוך הוא תמיד נגדי. תמיד אסור, תמיד גדת. אבל החסידים מפרשים שיבית השם לנגדי תמיד, שגם בדברים שהם נגדי, גם בדברים שהם, זה נראה שהם נגד הקדוש ברוך הוא, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. ובשפת הבעל שם טוב, הרע כיסא לטוב. הרע בונה איזה תשתית, כל שהיא נראית, אבל בסוף התברר שמי יישב עליה? הטוב. אז כדי להבין את זה, בואו נקרא טיפה את המילים, ואחר כך גם טיפה ניתן דוגמאות. מהבעל שם טוב זל, מאחר שהשכינה כוללת כל העולמות, ודומם צומח חי מדבר וכל הנבראים טובים ורעים, בייחוד האמיתי היא השכינה, וברגע שאמרת שמשהו נמצא מחוץ להנהגתו התברך, זה בעצם הפגיעה הכי גדולה באחדותו התברך, ואיך כוללת בית הפכים בנושא אחד טוב ורע, שהם בית הפכים, זה הייחוד. אבל באמת אתי שפיר, כי הרע הוא כיסא להטוב, כמו ופרו הקריב. אז הוא נותן כאן דוגמאות לרע כיסא לטוב. אז בואו נראה את הדוגמאות, פרו הקריב, או על ידי שרואה מעשה הרשעים, יש לו הנאה שהוא צדיק, ויש לו הנאה בתענוג על ידי הרע, וכמעט שעל ידי זה יש לרע גם כן עלייה. רק כשעולה, משם התפרדו כל פועל לאבן. וכן מחשבה רעה הוא כיסא על דרך הנעל. וכן אמר שניצוץ נשמה מן הצילות יורד בעשייה לפעמים, ורואה איך מקילים בכבוד המלך, מלכו של עולם מצטער על כבוד המלך שהם מקילים בו, ואחר כך יש לו תענוג שאינו מהם. אז הוא נותן פה כמה דוגמאות לרק כיסא לטוב, בואו ננסה להבין אותם. הדוגמה הראשונה, פרו הקריב. פרו הקריב זה כאילו שגיאת כתיב, נכון? שגיאת דיבור, ילדים אומרים, תקריב לי את זה. אתה יכול להקריב לי את הצלחת? נכון? אני אומר להם, להקריב על איזה מזבח, להקריב על איזה, מה? לקרב, סליחה. כן. אז פרו הקריב, צריך להיות פרו, הוא פרו קרב, נכון? מה זה פרו הקריב? אז הוא לא הקריב את עצמו, אז חז"ל אומרים, שבאמצעות הדבר הזה, פרו הקריב, קרב את ישראל, את ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים. הרע, כיסא לטוב. פרעה רוצה להרוג אותם, את עם ישראל. רודף אחריהם. אבל כתוצאה מהדבר הזה, מה קורה? מה נולדת? תפילה. אבל הבעל שם טוב, תשימו לב, הוא הופך את זה. כלומר, אנחנו רגילים להגיד, אוקיי, באמת קרה כאן משהו רע, והייתה לו גם תוצאה טובה. כשאתה אומר, רק כיסא לטוב, אתה הופך את זה. מה אתה אומר? אתה אומר, המטרה היא התוצאה הטובה, וכל השאר משרת אותה. כלומר, המטרה היא שעם ישראל יתפלל. איך נגרום את זה? נביא את פרעה, נאיים עליהם, נפחיד אותם, כדי שתיווצר התפילה. אז זה רק כיסא לטוב. אז פתאום אנחנו מבינים הנה, החזרנו את ההי שנפלה ממקומה. היה נראה עד אותו רגע שאיפה נמצאת השכינה? במחנה ישראל, עם משה, עם אהרון, עם עמוד ענן, עמוד האש, שם נמצא הקדוש ברוך הוא. ופרעה הוא מתנגד, הוא נגד הקדוש ברוך הוא, פתאום אתה הולך כאילו זום אאוט, ואתה אומר, פתאום? כדי שתוכל לשמוע את שירת הים, את מי צריך? פרעה. בזה הרגע, מה עשינו? יצרנו ייחוד שכינתי וקודש הבריחו. יצרנו מצב שבו כל השחקנים בזירה עובדים אצל הקדוש ברוך הוא. גם הטוב, הגלוי, וגם בעצם מצב שהרע הוא טוב סמוי. נכון. נכון. לגמרי. הלאה. דוגמה נוספת שהוא נותן כאן. כשאדם רואה מעשה הרשעים, יש לו הנאה שהוא צדיק. ויש לו הנאה ותענוג על ידי הרע, וכמעט שעל ידי זה יש לרע גם כן עלייה. הוא אומר כאן חידוש גדול מאוד. בסדר? כשאדם, אתם יודעים שאנחנו בתור, בני אדם, אנחנו גם אובייקטיביים, אבל גם מאוד מאוד יחסיים. נכון? אנחנו לא רק מסתכלים מה הדבר אמור להיות, אנחנו גם מסתכלים מה קורה ימינה, מה קורה שמאלה. בסדר? אז אם אדם עושה מעשה טוב מצד עצמו, זה יפה מאוד. אבל אם הוא רואה מסביבו דברים פחות טובים והוא טוב, אז יש לו מזה, הנאה. בסדר? נגיד שאתה מגיע לאיזה מקום, וכתוב שם, נא לשלם בכניסה 10 שקלים. טוב, אתה שם לבד. טוב, 10 שקלים, שלם 10 שקלים. עכשיו בקופה. אבל נגיד שאתה מגיע, וכתוב נא לשלם 10 שקלים, אתה אומר, כולם עוברים, 10 שקלים. אם רוצים שאני אשלם 10 שקלים, שישימו פה שומר. אם לא שמו שומר, שכחו מ10 שקלים. וכולם עוברים ולא משלמים, ואתה מגיע, ואתה אומר, מה, אני אהיה כמו כולם, אני אשים 10 שקלים. תחושת צדיקות מוצדקת, מתפשטת בעיניך. בסדר? אז עכשיו, אומר הבעל שם טוב, שנייה רגע. אז כאילו, אלה שנכנסו לפניי, זה הרע. אם שילמו, זה לא יפה. אני, אצלי היה הטוב. אומר הבעל שם טוב, מה הדרך של הקדוש ברוך הוא לגרום עונג ליראיו? שיהנו, שישמחו כשהם עושים מעשה טוב. איך? לפזר אליהם קצת רע מסביב. ואז הוא אומר, וזה, כשאתה נהנה ממעשה המצווה, כשרואים את הרע, זה העלייה של הרע, וזה הרע מילה תפקידו. כאילו, תבינו את החידוש שלו. אנחנו עד עכשיו חשבנו שהרע הוא רע, הוא לא יפה, יש פה אנשים שלא משלמים, זה לא יפה, ואני עושה את רצון השם יתברך, אומר לך הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? גם להם יש תפקיד. אתה יודע מה התפקיד שלהם? לתת לך הנאה וסיפוק. שתהיה שמח, כן. לא, לא בקטע של להתגאות עליו, בקטע של אשרינו הטוב חלקנו, מה יפה ירושתנו. אתה אומר את זה כל יום בתפילה, הם רצים, אנחנו רצים, נכון? זה תפילה קצת, כאילו, מקנטרת אלה שלא לא נכנסו ללמוד תורה. אבל ההסבר הזה, כמו הבעל שם טובי, בוא תהיה מודע למה שאתה זוכה לו. כאילו, תהיה מודע, לא, אתה, כמובן שאתה לא מתגאים על אף אחד, וכל אחד הוא חביב אדם שנברא בצלם, אני מלאכתי בעיר, הוא מלאכתו בשדה, אני בריאה וחברי בריאה, אבל בוא תהיה. אז מה הדרך של הקדוש ברוך הוא ליתן שכר לעושה רצונו? על זה שהוא מפזר להם מסביב מציאות של לא עושה רצונו. וזה התפקיד של לא עושה רצונו. לצורך העניין, אולי זה התפקיד גם של אומות העולם. כלומר, אתם המעט מכל העמים. אז היכולת שלנו להיות עם סוג של איזה גאוות יחידה חיובית, היא יונקת מהעובדה שיש המון כאלה שהם לא. וזה התפקיד שלהם. אז תראו מה הוא אומר כאן. וכמעט שעל ידי זה יש לרע גם כן עלייה. גם הרע מתעלה. בסוף, מה מתברר? שגם הרע אומר, סליחה, בזכותי, האלה מהטוב היה להם כיף. אז אני גם כן חלק מהסיפור. בסדר? תראו כמה הבעל שם טוב מתאמץ כדי שלא יהיה, שיהיה באמת לת אתר פנוי מיני כלל. שלא יהיה שום דבר שהוא מחוץ לתוכנית האלוקית. גם לרע יש חלק בתוכנית. או שהוא מכיר אותנו לתפילה. או שהוא גרם לנו איזושהי שמחה וגאוות יחידה. יש כאן איזה תפקיד כלשהו. וכן מחשבה רעה הוא כיסא על דרך הנעל. מחשבה רעה שאדם מתגבר עליה. כן? דוגמה נוספת שהוא מביא כאן. חלק מהנחת של הקדוש ברוך הוא, זה אם הוא רואה שאנחנו מצטערים בצערו. אם יש, אדם יש לו צער, צער שכינה. מצטער. אז יש לקדוש ברוך הוא נחת מהדבר הזה. כל כך אכפת לך ממני שאתה מצטער. וואו. אבל אני לא יכול להצטער אם אין מה? משהו ש... יצער. אז זה מה שהוא אומר. וכן אמר שניצוץ נשמה מן האצילות יורד בעשייה לפעמים ורואה איך מקילים בכבוד המלך מלכו של עולם, הוא מצטער על כבוד המלך שהם מקילים בו, ואחר כך יש לו תענוג שאינו מהם. אז עד כאן הוא בעצם בנה את התשתית של התורה, הרע כיסא לטוב. עכשיו, מה שמיוחד בכיסא, אני חוזר רגע למשל. נכון, הוא אמר כאן את המשפט הזה, נכון? איפה? כן, כן, יפה. כי הרע הוא, ממש, הרע הוא כיסא לטוב, ממש כתוב. כשאתה בונה כיסא, אתה לא יודע מי יישב עליו. אתה בונה כיסא, נכון? אילו, אתה בונה אותו בכל הכוח. נכון? הרע בונה את הכיסא, והוא לא יודע, הוא בטוח שהוא יישב עליו. אז הוא בונה את זה עם כל ההשקעה. יש איזה משל כזה שמספרים על, על בניי, שהיה בונה בתים וכל זה, ורצה לצאת לפנסיה. ואז הבוס שלו אמר לו, תקשיב, בוא, אל תצא לפנסיה, הבית אחרון, תעשה. אז הוא קרא, טוב, הסכים, בדיעבד הסכים. אבל פה לא היה לו כוח, אז הוא חיפף, אולי היה אותם החומרים, אולי היה אותו התלהבות, הוא כבר היה לקראת הסוף. הוא אמר את הבית, בא אליו הבוס עם מפתח, אומר לו, זה הבית שלך. כך אני הרחתי את השנים שלך, אמרתי עצמי, המתנה שלי אליך תהיה בית. למה לא אמרת לי, הייתי משקיע. אז כשהרב בונה כיסא, הוא לא יודע, הוא חושב שהוא בונה את זה לעצמו, אז הוא בונה את זה מפואר וזה, ואז פתאום מגיע הטוב ומתיישב. כשפרעו רוצה לרדוף אחרי בני ישראל, הוא רודף, הוא בונה כיסא, הוא רודף אחרי עם כל המאומה וכל הזה וכל הפחד. והוא לא יודע שבעצם איזה תשתית הוא בונה? תשתית של תפילה. אם פרעו היה שוויצרי כזה, הוא אומר להם, סליחה, אכפת לכם לחזור? אז הוא לא, וואלה, לא. אני ממש יכעס. אז לא. אבל פרעו מגיע, עם כל הסוסים, והרכב, יש אנשים על כולו, וזה, איזה כיסא הוא בונה! מי יושב על הכיסא? התפילות של כלל ישראל. בסדר? ואז הבעל שם טוב לוקח, ובהמשך התורה הוא ממש מלביש את זה על הסיפור של אברהם אבינו. בואו נראה. אז זה הכמעט. הוא מפחד להגיד את זה עד הסוף. כאילו, הוא אומר, תשמע, זה כל כך זה שזה נותן, זה כאילו, זה מצד הקדוש ברוך הוא נכון, וזה נכון מצד עם ישראל, זה לא נכון מצד פרעה. כלומר, פרעה לא יוכל אחרי זה להגיד, מה אתה רוצה ממני? אני בסך הכל הייתי פה הגבאי שמקבץ את האנשים לתפילה. מה? אתה לא עשית את זה מודעות. אתה התכוונת לרב, אתה תענש. באיזשהו מקום, במציאות הכוללת, הרע מקבל איזשהו תיקון מהעניין הזה, וגם פרעה בעצמו, יש לו עניין. יש לו, כן, יש לו זה עניין, כן. הוא... עכשיו, אתם יודעים, בזוהר, בפרשת לך לך, הזוהר אומר ש... סליחה, לא בלך לך, אלא בחיי שרה. הזוהר אומר, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, אומר הזוהר, אברהם זה הנשמה, שרה זה הגוף, הנשמה מספידה את הגוף, אברהם זה ביטוי לנשמה, שרה זה ביטוי לגוף, אז... בהרבה מקומות זה עולם המונחים. אז גם הבעל שם טוב הולך בעקבות הדבר הזה. ובזה יובן, ויאמר השם אל אברהם, רצה לומר אל הנשמה, שנקראת אברהם, כמו שכתוב בזוהר, לך לך מארצך. כלומר, לכל אחד מאיתנו יש נשמה. נשמה היא חלק אלוק ממעל, והנשמה הזאת היא הייתה תחת כיסא הכבוד, הייתה באזור אופטימלי מבחינתה, באזור נעים, באזור של דבקות וכו'. ולמה שתרצה לעזוב משם? והזוהר מתאר את הסירוב של הנשמה לעזוב את אלוקיה. לא רוצה לעזוב אותה שלחתי כאן לעולם האחור. והקדוש ברוך הוא ממש צריך לנזוף בנשמה ולהגיד לה, יש בזוהר כזה ביטוי, לכך יצרתי אותך, כדי שכשיגיע הזמן אז תרדי, ואם את לא יורדת אין לך זכות קיום בכלל. אז אומר לו, לך לך מארצך, היינו מהצילות לבריאה. וממולדתך, היינו מבריאה ליצירה. ומבית אביך, מיצירה לעשייה, שהיא הארץ אשר הרקע, מה זה באשר הרקע? הכוונה אשר תראה שם מעשה אנשי עולם העשייה, איך מקילים בכבודו יתברך בתוכיכם. כלומר, תכלית הנשמה זה לרדת לעולם הזה השפל, ולהתמודד. להתמודד עם מה? עם הקשיים, עם הדברים הרעים, ולתקן. ואז מה קורה? והיא רעב בארץ. ראה שהם חסרי אמונה. כמו שכתוב בזוהר. דיינו שמקילים בכבודו יתברך. ולכך וירד אברהם מצרימה, היה מצר על כבודו יתברך, שמקילים בו בעולם העשייה, בגלל שהנשמה חצובה מכיסא כבוד מלמעלה, והיא פוגשת כאן במציאות הזאת, איך מקילים בכבודו יתברך, יש לה צער. ואברהם מצטער, אברהם זו הנשמה. ואתם יודעים שמהמקום הזה יוצא כל החוסר סביבות רצון המתמדת של האנשים בעולם הזה. אף פעם לא מרוצים. תמיד מחפשים עוד איזה משהו. כי הנשמה היא, הרבה מדברים על זה, הרמח"ל ועוד, היא חוצבה מכיסא כבוד מלמעלה. וכל מה שמציעים לה כאן בעולם הזה, זה לא בסדר, זה עוזר לה לשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אבל אחרי זה היא לא מרוצה. טוב, אז נעשה את הדבר הזה, אז נעשה גם את זה. עכשיו הדבר הבא, שבו אנשים חושבים שהם ירגיעו את נפשם ההומייה, זה אמזון. אמזון הולך להיכנס לישראל, כולם כבר נערכים, כולם כבר מגעצים את הכרטיס אשראי שיהיה מוכן לידם, נערכים לזה, כבר הזמנת, כבר אתה זה, זהו, הכל הולך להגיע, התמנון הזה מגיע לכאן. זהו. לא יעזור. יש נשמה, היא חלק אלוקא ממעל, היא מחפשת משמעות, מחפשת תוכן. לא תוכל להשביע את רעבונה בשום דבר חומרי, אפילו לא באמזון. וכשאברהם אבינו רואה שבזה אנשים משקיעים את הדעת שלהם, את המוכין שלהם, ואת ה... אני חושב שכל מי שאיתנו כבר, עדיין לא יתרגל למה שקורה בבחירות, שאנחנו כבר באיזה שנה שלמה של סשן כזה ארוך, אז הוא אמור להתמלא מהדבר הזה צער. מהשיח הרדוד, מהציניות, מהלג, מהשקרים, מחוסר הנאמנות, אנחנו חוזים כאן בהצגה שהיא מאוד מאוד מצערת. אז אברהם אבינו מצטער שמקילים בו בעולם העשייה. אמנם על ידי זה, ויעל אברהם ממצרים להתענג יותר בעבודת השם יתברך. אני חוזר רגע לתקופת הבחירות הזאת עכשיו. אז עכשיו בתקופת הבחירות שהכל כל כך מלא ציניות, אז אני עוד, אני אומר, וואי, ברוך השם ששחרנו את חודש אלול. חודש אלול, אפשר כאילו להיות באיזה עיר מקלט אחרת. זה הרבה יותר בולט על רקע הדיבורים ועל רקע כל הזה, כמה נכון לדבר דברים טובים וכמה נכון להיות מעט מהאור ולא הרבה מן החושך. כאילו זה בכלל לא משנה כרגע הדעה הפוליטית שלך, אני מדבר כרגע על הסגנון, על התרבות, על שבו שאם אתה לא מכה את הזולת ויורה בו חיצים ומרעיל אותו ולועג לו ובכותרות זה הכל תוקף, הכל זה משפיל, מדליף, והכל כאילו מין בריכת מדמנה כזאת שכולם שוחים בה. אז על רקע הבריכה הזאת והצער שיש ממנה, חודש אלול בראש השנה מאירים באור יקרות. ועל זה ויעל אברהם ממצרים להתענג יותר בעבודת השם יתברך, כי יש יתרון האור מן החושך על שאינו כאחד מהם. מישהו כאן היה, מי שפעם יצא לו להיות במחוזות אוקראינה או פולין, בעל שם טוב הרי פעל באוקראינה, בפודליה. אז אתה אומר, שם הסתובב הבעל שם טוב ועוד כל הצדיקים, כן? והגויים שנמצאים שם, זה לא גויים של ארצות הברית, אתה רואה גוש אטימות מהלך. אתה פשוט רואה את ה... זה אלפי שנים של פוירס, של חקלאים כאלה שהם לא... חקלאים גויים הכוונה שהם... זאת אומרת, הפער בין... כשאתה מברך שם ברוך שלא עשה ניגוי, אתה... וואלה, ברוך השם שלא עשה ניגוי, מה אני הייתי עושה עם הגויים האלה? ועל זה, ויעל אברהם מצרים מתענג יותר בעבודת השם יתברך, כי יש יתרון האור מן החושך על שאינו כאחד מהם, ולקח לא, ולוט, הוא היצר הרע, אמו הנגבה, שעל ידי הרע מתענג, כן, לוקח את לוט, עולה איתו הנגבה, שעל ידי הרע מתענג יותר בעבודת השם יתברך, ונעשה הרע כיסא, ונכנע שמאל לימין, ואברהם כבד מאוד, במקנה, בכסף ובזהב, פירוש שהוציא ניתוצי קדושה כעניין וילקט יוסף את כל הכסף. וזה דוגמה לתהליך של שיביתי השם לנגדי תמיד, לתהליך של תשובה שבה אתה משיב את הכל אל השם יתברך. ברמה האישית זה היכולת של כל אחד מאיתנו להשיב אל השם יתברך גם את הדברים הלא טובים שקרו לו. גם את הנפילות, גם את הקשיים, גם את הדברים שבהם נראה שאני כאילו זלג לי, גם זה מהשם יתברך, גם את זה אני משיב אליו. רב צודק אומר, אפילו את החטאים. ראינו את זה הבוקר. רב צודק אומר, תשובה מאהבה היא לא שלמה עד שאדם לא מבין שהזדונות שלו הם מהשם יתברך. שקרו, לא קדימה, אלא אחורה. משיב גם את זה לקדוש ברוך. האמת שזה רמב"ם מפורש, מה שאומר רב צדוק. הרי מה אומר הרמב"ם? מלכות תשובה. מה זה תשובה שלמה? שאדם... לא, ישיב לי בו, ואז שהוא חטא, נכון? הרי שחטא אדם עם אישה. ועשה תשובה. ואז הוא עומד בכוחו, ופוגש, וזה נמצא, ופוגש את אותה אישה, וזה באותו, הוא בכוחו, וזה באותו העיר, באותו מקום, ולא חטא, הרי זה בעל תשובה גמור. נכון? אז שואלים בחסידות, מה זאת אומרת? הרי אם הוא חזר בתשובה, אז איך הוא מוצא את עצמו עוד פעם עם אותה אישה? בייחוד, כן. תייחד עם מה? איך זה קורה? אסור לך. חזרת בתשובה. איך קרה הדבר הזה? תשובה אומרים. חזרת בתשובה באמת, אז הקדוש ברוך הוא גלגל לו את המציאות הזאת. ממש, גלגל לו את המציאות הזאת, שהוא יפגוש אותה כדי שיוכל לעמוד בניסיון. אז ממש אומרים לך, הקדוש ברוך הוא כאילו מזמן לאדם את מרחב העבירה, כדי שיעלה ממנו בתשובה. פשט. נכון? יפה. אז זה הרק כיסא לטוב. בואו נמשיך. הוא לא אכפת פה לכיוון אחר, אבל זה חשוב. אז אני גם פה אעשה שהיא הקדמה קצרה, ואז ניכנס פנימה. בעזרת השם, אנחנו נספיק. זה שלב ב' בטיפול ברע. אנחנו רוצים הרי לעשות את הרע כיסא לטוב, אנחנו רוצים לקחת את הרע, ולהגיד שגם הרע הוא חלק מהטוב. זה התשובה המלאה. הדבר הזה הוא לא קורה בבת אחת. אם אדם יעשה את זה בבת אחת, הוא עלול להיקשל. תודה רבה. הדבר הזה קורה בתהליך. התהליך הזה, הבעל שם טוב קורא לו, הכנעה, הבדלה והמתקה. תהליך משולש. עכשיו, התהליך הזה, הכנעה, הבדלה, המתקה, הוא בעצם מוכפל בעצמו. כי בתוך הכנעה יש הכנעה שבהכנעה, והבדלה שבהכנעה, והמתקה שבהכנעה, ובכל אחד מהם יש את הכל. וזה נושא שצריך להעריך בו מאוד, ואנחנו נתחיל להעריך בו עכשיו, כי הוא נושא חשוב. קצת להסביר מה זה, וזה כמה כיווני דוגמאות. אומרים שההכנעה צריך להרגיש, הבדלה צריך לעשות, והמתקה קורית. אבל אתם מבינים שאם יש בסוף המתקה, זה אומר שהצלחתי באיזשהו מקום לקחת את הגרסה הקודמת של הרע ולמתק אותה באופן שמה? שהיא משרתת את הטוב. עכשיו, הדוגמה שהוא נותן כאן, הבעל שם טוב זה ברית מילה, ואני רוצה, אני אתן רגע את הדוגמה הזאתי, כי זה יעזור לנו לטפל להיכנס למושגים, רק אחר כך נקרא. בברית מילה, אנחנו ממש עושים תהליך של הרע כיסא לטוב. ועוברים תהליך של הכנעה, הבדלה והמתקה. הדבר הראשון הוא הכנעה. כלומר, נולד ילד יהודי, אומרים לו, תקשיב, יש לך יצר מין, היצר הזה גדול עליך ב-20 מידות, הוא יטביע אותך בתהומות של טומאה וזה, ולכן צריך, מה? תוריד את העולה. תחרות אותה. זהו. שיהיה לך קצת פחות יצר מין, ככה אומר הרמב״ם במורה נבוכים. כלומר, אנחנו נכנעים, אני מבין שיש כאן משהו שהוא גדול ממני, ענק, חזק ממני, ואני מבין שאם זה איתי, אני הולך ליפול. אז אני מתנתק מהרע, קוראת אותו, בעצם הקריטה הזאת זה סוג של קנייה. לא שאני נכנעתי לרע, אלא נכנעתי למצב שאם זה אני לא יכול. אז זה הכנעה. אבל אז עושים הבדלה. מתחילים לעבוד על הבדלה. כן? ההבדלה מקבילה לפריעה. ההבדלה זה בעצם אומר, אוקיי, קודם איימת עליי שאני כאילו עם איזה יצר מין שהשתלט עליי. שנייה, זה לא אני בכלל. אני יכול להיות נבדל מהרע הזה. יכול לפרוש ממנו. הוא לא מאיים עליי. בשלב ראשון אני צריך לעשות איזושהי הכנעה, אני צריך להסיר איזה חלק, אבל אחרי שהסרתי את החלק הזה, אני יכול להתחיל לעבוד על עצמי ולזהות עצמי בתור אישיות עצמאית, נבדלת, שלא תלויה ולא מושפעת על ידי הכוחות הרעים הללו. וכשעושים הרבה מאוד הבדלה, שלומדים, נגיד, מה זה הבדלה? לומדים על תכלית יצר המין ועל מגמתו, ובלי שיש לך איזה משהו שכל הזמן מפריע לך וגורר אותך, אלא אתה מצליח, לאדם מצליח לייצר לעצמו איזושהי תכלית ואיזשהו תוכן, בסוף מתחוללת המתקה. מה זה המתקה? זה אומר שאתה חוזר ליצר המין, אבל בגרסה מתוקנת. ואתה אומר, רגע, אני בכלל לא רוצה לפרוש מיצר המין, אני רוצה אותו, הוא חשוב לי, כי איתו אני יכול, א', לפרוט ולרבות, אבל יותר מזה, מה אני יכול לעשות? אני יכול ליצור קשר אמיתי ועמוק עם אישה, בת זוג, כדת משה וישראל, באופן של דבקות. ואז אני חוזר חזרה אל האורלה שהסרתי, ומה מגלה? שהסרת האורלה אמנם המעיטה את יצר המין, אבל היא הורידה איזה חלק של אטימות שהיה גורם לי, אם היה לי את האורלה, להיות מאוד מאוד עסוק בעצמי, להיות מאוד מאוד עסוק בחוויה המינית הנעתית שלי, ובזה שהאורלה הוסרה, אני יכול לקיים יחסים עם מישהי באופן שאני אהיה קשוב אל הצרכים שלה ואל הרגישות שלה, ואז זה הופך את יצר המין למשהו הרבה יותר משמעותי והרבה יותר מתוק, בתור דבר שלא רק גורם לי איזשהו סיפוק של הנאה חומרית כמו אצל בעלי חיים. אתם יודעים שאצל האריה, האריה כשהוא בא על הלוויה, איך אומרים בא? איך אומרים אצל חיות? זיווג, כן, לא יודע. מה? כן? יש לו, הוא מכאיב לה.
כל החתולים.
כל החתולים? כל החתולים. יש להם איזה משהו מבנה שם שכשהוא יוצא הוא כאילו, את תזכרי אותי. אני פה, אני לא, תראי מה זה, חסר לך שתעסקי פה עם איזה אריה אחר, איזה מין גסות כזאת, כן? אז לא סתם חז"ל אומרים, כל הנותן ביתו לעם הארץ, כאילו נתנה לפני הארי, מה הארי דורס ובועל, גם עם הארץ, ככה עם הארץ קופד, כי הארי מכאיב ללוויה כשהוא בא עליה. אז הסרת האורלה, היא גורמת, היא מאפשרת להיות קשוב, להיות הרבה יותר עדין, שהיצר המין הוא חלק מאיזה מערך תקשורתי הרבה יותר רחב. ובסוף, בסך הכל הכולל, זה גם יותר נעים. בסוף זה גם יותר נעים, אפילו פיזית, שיש איזה חיבור בנפשות ולא רק בגוף. אז חזרנו חזרה ליצר המין בגרסה מתוקנת ומעודנת. ואז הרע נהיה כיסא לטוב. זה ממש מבנה של הכנעה, הבדלה, המתקה. זה המבנה הכי קלאסי, זה המבנה שהוא נותן כאן בתור דוגמה, אבל המבנה הזה קיים כמעט בכל דבר. אני אתן עוד דוגמה שקשורה לעניין הזה. הכנעה, הבדלה, המתקה, לדוגמה בתהליך טהרת האישה מנידה. כשאישה מקבלת מחזור, זה הכנעה. בום, בבת אחת נופל עליה ועל בעלה, נופל איזה מציאות של טומאה, ובבת אחת נוצר ריחוק. אסור לגעת, אסור להעביר, מפרידים את המיטות, אסור דברי חיבה, יש 12 דברים שאסור לעשות. ואנחנו נכנעים לפני הדבר הזה. כאילו מקבלים האיש והאישה שכרגע יש כוח טומאה שהוא חזק עלינו. אנחנו נכנעים בפנה. זה הכנעה. מה יהיה ההבדלה? הפסק טהרה. הפסק טהרה זה ההבדלה. אנחנו עכשיו נבדלים מהטומאה ומתחילים לעבוד להתאר. עכשיו, זה עבודה. הפסק טהרה ושבעה נקיים, זה לא רק לעשות בדיקות שאין דם. זה לספור, זה להתכונן, זה לשים בגדי לבן, זה ממש כאילו להיערך לקראת, ממש נערכים לקראת המפגש. המפגש הבא של בני הזוג, לא יהיה איזה מפגש כזה אקראי, טוב, יאללה, זה. אלא, יש כאן איזה הערכות, יש כאן איזה ציפייה, מתארגנים, מתחילים את החשבון, רגע, אתה יצא לתבילה, ואתה, רגע, נעשה, בוא נתחיל לפנות דברים, אולי קבענו כל מיני דברים, לא תמיד, הרי לא כל זוגות ולא כל אנשים יש להם ליל תבילה קבוע. לפעמים אתה קובע איזה משהו ופתאום נופל ליל תבילה ואתה צריך להתחיל להזיז את הערים ואת הגבעות ולייצר גם מסכת שקרים שלמה, איפה הולכים ואיפה חוזרים ומה מגניב, כן? אז זה כאילו הבדלה, עובדים. וסי ההבדלה מגיעה בהכנות לתבילה, שזה ממש להיבדל מכל הדברים שיכולים לחצוץ בינינו. האישה עושה עבודה של חציצה, ראוי שגם הגבר יעשה איזו עבודה מקבילה, לפחות בנפש. אבל בוא ניפרד מכל החציצות, מכל הדברים שיכולים להפריד וכולי. וכמובן שהתבילה עצמה היא המתקה. פתאום מתברר שכל הריחוק וכל הקושי וכל הזה שעברנו, בבת אחת הוא מתהפך למה? להתחדשות, לעונג מחודש במפגש, חביבה עליו, קישת כניסתו לחופה. אז כל הדברים שמקודם היו לנו קצת אולי לא טובים וקשים, בבת אחת מתמתקים במפגש המחודש. תראו, כל תהליך, כן.
ההכנעה זה בעצם משהו שנוחה?
כן.
אני לא שם, ההבדלה זה כמו שאני מתברר איתו.
העבודה.
בהמתקה זה מודעות שלי? במקום שבו אני קולט ש...
כן. זה מה שאמרנו, שההכנעה, להכנעה צריך להיות מודעים, הבדלה עושים והמתקה קורית. בסדר? אז ואפשר לתת עוד אינסוף דוגמאות. כניסת שבת, בסדר? הכנעה, הבדלה, המתקה. מה זה הכנעה בכניסת שבת? יום שישי זה הכנעה. כמה דינים ביום שישי, או רבי, כמה שלא מנסים. בדיוק אתמול מישהו סיפר לי חבר, שהוא החליט עם אשתו וזה, שהם כאילו ייכנסו בנחת לשבת. אתם מכירים, זו הטעות הכי גדולה לחשוב את זה. כי אז במקום שהלחץ יהיה רק לפני שבת, הלחץ זה כל יום שישי. כבר מהבוקר בלחץ ולא מספיק. אז אשתו אמרה לו, אז מה עשית? אז מה עשית? מה? אוקיי, לא יודע. אז זה הכנעה, מה לעשות? רבנו החידה אומר, בגלל שבשבת אין דינים, יום שישי יש פי שתיים. ככה הוא אומר. לא משנה מה תעשה, איך תסובב את זה, לא, לא. מה? לחם משנה. אז זה הכנעה. למה זה הכנעה? כי יש לנו קו, יש לנו זמן. 6:52 הדלקת נרות. זהו, זה מגיע, אין פה מה לעשות. מה שתספיק, מה שתעשה. רגע כניסת השבת, רגע הדלקת נרות, זה הבדלה. אנחנו מבדילים את עצמנו מכל הרומס והלחץ. לא משנה מה קרה, עכשיו אני שם את הכל בצד, אני בשבת. מוכן, לא מוכן, זה מה שיש, זה סוג של עבודה, להצליח להתנתק. אתה רוצה רגע עוד שנייה אחת, לעשות צמה. יש לנו בנות בזו, רגע, רגע. שום דבר, שבת. אז אני פזור כל השבת. כן, תהי פזור כל השבת, מה שאני לעשות, זה. וכל. זהו. הבדלה, זה עבודה, להתנתק. והמתקה, זה, אגב, גם כידוע ליהודים, בכל בית יהודי מתוקן, יש דקה אחת בשבוע שהבית מסודר. וזה הדקה לפני הדלקת נרות. לא, יש בתים אולי יותר. כשיש לך ילדים קטנים, אז זה דקה, צריך לצלם את הדקה הזאת, כי שנייה אחרי, זה עוד פעם המשחקים, הילדים, אבל גם. ואחר כך ליל שבת, זה המתקה, סעודת שבת, הנרות דולקים, הילדים שמחים, וכולם ככה, זה נרדמיה. הכל בטוב, זה כבר תוצאה קצת. היא לא מגיעה התוצאה הזאת בלי הלחץ, בלי ההכנעה ההלכתית שנוחתת עליך. הרבה משפחות, גם משפחות לא דתיות, חושבות, סבורות, מאמינות שסעודת שבת זה דבר טוב. פעם בשבוע. ומתקשים לייצר את זה, כי אין את ההכנעה ההלכתית שאומרת, זהו, נגמר, תוריד את הטלפון, תחבט את זה, תרים שעון שבת, אי אפשר לגעת יותר. כשהכל כזה תלוי ברצון הטוב שלך, אז טוב, קובעים סעודה בשמונה, הוא מגיע בשמונה וחצי, פתאום יש לו מייל, פתאום יש לו טלפון, מתחת השולחן, הוא משחק עם הזה, זה כאילו, הוא מקבל וואטסאפ, זה מתפרק. זה לא מחזיק בלי הבום, בלי הנוכחות. רגע, אז קודם כל תגיד לנו איפה יש הכנעה ואיפה יש הבדלה.
הכנעה זה גזרה, יש מוות. הבדלה זה כבר יכולת של אדם, בשלושה, שבעה, 30 שנה,
נו, מה אתה אומר? תגיד, אמרת את הכל כל כך יפה, רק... מה? קודם כל, אצל צדיקים אתה רואה המתקה מיד, יש הילולה. יפה. וגם אצל אנשים שהם, אמיר, כולם צדיקים, עצם העובדה שאדם, אחרי שהוא נפטר, הוא נשאר. כלומר, שנה אחרי, שנתיים אחרי, יש אזכרה, מדברים עליו, שוחחים עליו, הדעת שלו נשארת, עולה חיוך, אתה יודע, בשלב מסוים בהזכרות, בטח אצל הספרדים, זה נהיה אירוע משמח, זה לא נהיה אירוע עצוב. אוכלים טוב, שרים, ספרים דברים, הכל זה, מחכים להזכרות. מה קורה עם ההזכרה? הערק, בדיוק, הערק ראשי תיבות, עושה רצון קונו. אתה יודע מה אומרים, עד מתי שותים הערק? מתי צריך לעצור? כשאתה רואה את האיילות מתנגשות. אחת עם השנייה. לכן יש איילות, אתה יודע. אינו, מה אתה צוחק? כן, הרק היה לא אותה. אז זה המתקה הכי גדולה בעולם, כולם מבסוטים, כולם שמחים, ובאמת זה יפה, שנשאר, למרות שהאדם לא פה, הוא נשאר, נשאר בבניו, נשאר בזרעו אחריו. בסדר? אז גם שם יש המתקה. אז בשפה אחרת, הוא קורא לזה חשמל. הבעל שם טוב, אני באמת, אנחנו היום נעשה את ההקדמות, ובשבוע הבא ניכנס לתורה עצמה, חשמל. מה זה חשמל? המילה חשמל, אנחנו מכירים אותה היום מחברת חשמל. שזו דווקא מילה יפה שבחרו, אבל המילה חשמל היא מקורה בספר יחזקאל, והחיות כעין החשמל, והבעל שם טוב קורא את המילה חשמל בצורה מאוד מעניינת. הוא קורא לזה חשמל. חש זה מחשה, שותק. זה הכנעה. מל, בהקשר הזה, זה מבדיל, מל, קורט, כאילו מתחיל לעבוד. הכנעה הבדלה. אבל מל, אפשר גם להגיד, ממלל. אחרי שהוא שתק, אחרי שיש שתיקה. ניקח דוגמה לנגיד, הרב מלמד את התלמידים. והתלמיד לא מבין. אז דבר ראשון, יש לו חוויית מה? הכנעה. הרב מדבר והוא לא מבין. אז הוא שותק. הוא מבין, אני לא ברמה, אני תקוע. אז הוא... אבל אחר כך הוא מתחיל רגע להוריד דברים, להתחיל רגע להגיד שנייה, אבל בסדר, זה סתם הפריע לי, זה וזה, אבל את זה אני יכול להבין. הוא מתחיל כאילו לעשות איזה מלאכת הבדלה כזאת בין הדברים שהוא באמת לא מבין, לבין הדברים שהוא חשב שהוא לא מבין, ולאט לאט הוא מתחיל איזושהי עבודה, ואז התוצאה בסוף שהוא מצליח מה? למלל, או לשאול שאלה, או כבר להגיד, אוקיי, קלטתי כאן איזה משהו, אני מתקדם. אז המבנה של הכנעה הבדלה המדקה נמצא גם במילה חשמל. ורק נקרא משפט וחצי מההתחלה ונמשיך את זה בשבוע הבא. נודע מה שכתוב בספר עץ חיים, עניין מצוות המילה וחשמל, ונראה לומר להלביש הדברים שזה שייך בין בתורה, בין בתפילה, בין בעסק המצוות, וזה סוד חשמל. וקיבלתי ממורי הבעל שם טוב, סוד הכנעה, הבדלה והמתקה, שצריך בכל עסק תורה ותפילה. בכל דבר שאדם עובר, יש תהליך כזה של הכנעה, הבדלה והמתקה. עוד על הכנעה, הבדלה, המתקה, ועוד איך הכנעה, הבדלה, המתקה משרת אותנו בתהליך של הרק כיסא לטוב, על כך ועל עוד בשבוע הבא.